כתובו דף נון זין עמוד א', כי אתה רב דימי. אמר בשעון בן פזי, אמר בישע בן לוי, משום בכפרה מחלוקת בתחילה, אבל בסוף לדברי הכהן המוחלת. ורבי יוחנן אמר, בן בזו, בן בזו מחלוקת. אמר רבי אבהו, לדידי מפרשה לי מנה דה רבי יוחנן, דענה ורבי יושע בן לוי לה פלגינה נהדה דה. מה בתחילה דה כאמר רבי יושע בן לוי, תחילת חופה. ומאי סוף, סוף ביאה. חיכה מינה נה בן בזו, בן בזו מחלוקת. תחילת חופה וסוף חופה דה היא תחילת ביאה. למדנו למעלה, בדף נו עמוד ב', מחלוקת בין רבי יוסי לבין רבי יהודה. האם אישה יכולה למחול בעל פה על חלק מתוך הכתובה שלה? רבי יוסי אמר שהיא יכולה. רבי יהודה אמר היא לא יכולה למחול בעל פה, אלא אם כן תכתוב בנוסח מיוחד, התקבעת עמך כך וכך. על כך אומר רב דימי, כאשר רב דימי הגיע מארץ ישראל, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, אמר כזה דבר, מחלוקת בתחילה, כל מה שרבי יוסי אמר שהיא רשאית למחול בעל פה, זה דווקא בתחילת כניסתה לחופה. אבל בסוף, בסוף הכניסה לחופה, היא לא יכולה למחול. רבי יוסי מודה בדבר הזה לרבי יהודה. למה? כיוון שהיא כבר זכתה בכתובה שלה, זכתה ב-200 זוז, איך היא יכולה למחול בעל פה? לא מועיל מחילה בעל פה. ואילו רבי יוחנן אמר, לא, רבי יוסי חולק בכל מצב. גם בסוף הוא אומר שהיא יכולה למחול בעל פה. אמר רבי אבהו, אל תחשוב שרבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן הם נחלקו בהסבר דבריו של רבי יוסי. לא ולא. אני אישית שמעתי מרבי יוחנן שאמר, אני ורבי יהושע בן לוי לא חולקים, אלא כל אחד קרא לזה בשם אחר. יש שלושה זמנים לחופה. יש עד כניסתה לחופה, הזמן הראשון. יש לאחר שנכנסה לחופה, קודם ביה, זה הזמן השני. ויש לאחר ביה, זה כבר זמן שלישי. אומר רבי יוחנן, תראה, מה שרבי יהושע בן לוי אמר, מחלוק תחילה אבל בסוף דברי הכהן אינה מוחלת, למה הוא קרא תחילה? לזמן הראשון והשני, שעת כניסתה ולאחר שנכנסה קודם ביה. בזה הוא אמר מחלוקת בתחילה. אבל בסוף, מה זה בסוף? הכוונה היא לאחר ביה, לדברי הכל אינה מוחלת, ואני מסכים איתו. אז למה אתה אמרת שתמיד מחלוקת? רבי יוסי תמיד חולק ואומר שרשאית למחול. כי אני קראתי תחילת חופה, הכוונה היא זמן ראשון. ומה זה? סוף חופה התכוונתי זמן שני, אחרי שנכנסה קודם ביה, אז זה אמרתי, תמיד מחלוקת, בין בתחילה, בין בסוף. אבל בזמן השלישי, אני מודה שלכולי עלמא, דהיינו, בין רבי יוסי ובין רבי יהודה, אינה מוחלת בעל פה. אם נסכם את הדברים עכשיו, רב דימי אומר לנו, שרבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, אומרים, שמה? אומרים שבזמן האחרון, דהיינו, בזמן השלישי, לאחר שתה לחופה והייתה ביאה, רבי יוסי מודה שאינה מוחלת. זמן השלישי אינה מוחלת. כך יוצא לי, אם אני מחבר דברי רבי אבהו עם דברי רב דימי, זה מה שיוצא לי. שלאחר שנכנסה לחופה והייתה ביאה, זה הזמן השלישי האחרון, גם רבי יוסי מודה שאינה מוחלת בעל פה, וכדברי רבי יהודה. מספר את הגמרא, כי אתה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל, אמר את הדברים בצורה שונה. כי אתה רבין אמר רבי שעון פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום הכפרה, מחלוקת לבסוף, ובתחילה דברי הכל מוחלת. רבי יוחנן אמר בן בזו, אין בזו מחלוקת. אמר ביבול דברי, מפאר שלי מנה דה רבי יוחנן דנה, רבי יהושע בן לוי להפלגינה נהדדה. מה לבסוף דה אמר רבי יהושע בן לוי, סוף חופה. ומה התחילה, תחילת חופה. הכאמינה נא בן בזו ובן בזו מחלוקת, תחילת ביאה וסוף ביאה. הוא אומר דברים בצורה הפוכה. מה הכוונה? אומר כך, רבי יהושע בן לוי אמר שום בכפרה, מחלוקת לבסוף. אבל בתחילה דברי הכל מחלוקת, כלומר גם רבי יהודה מודה שאם זה היה בתחילה, אז היא יכולה למחול. הפוך, רב דימי אמר שרבי יוסי יש מקרה שמודה לרבי יהודה. רבין אמר לא, 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 אין מקרה שרבי יוסי מודה לרבי יהודה. להפך, יש מקרה שרבי יהודה מודה לרבי יוסי. מה המקרה? בתחילה. מחלוקת בסוף, אבל בתחילה דברי הכל מוחלת, גם רבי יהודה מודה לרבי יוסי שמוחלת. ואילו רבי יוחנן אמר בן בזו, בן בזו מחלוקת. ואז זה אמר רבי אבהו, ששמעתי רבי יוחנן שהוא ורבי יהושע בן לוי לא נחלקו. אלא, מה מדובר כאן? יש שלושה זמנים, כמו שאמרנו מקודם. אז כך, יש שעת כניסתה לחופה. שעת כניסתה לחופה, בזה דברי הכל מוחלת. כשרבי יהושע בן לוי אמר, בתחילה דברי הכל מוחלת, הוא התכוון על השלב הראשון, שעת כניסתה לחופה. ומה הוא אמר בסוף מחלוקת? הוא התכוון על הזמן השני והשלישי, לאחר שנכנסה לחופה, קודם ביה ולאחר ביה. לזה הוא קרא בסוף מחלוקת. ואילו אומר רבי יוחנן, כשאני אמרתי תחילה בסוף, לא התכוונתי תחילה על שעת כניסתה לחופה, לא. התכוונתי לאחר שנכנסה לחופה, קודם ביה קראתי לזה תחילה, ולאחר ביה קראתי לזה סוף. ולכן אמרתי בין בתחילה, בין בסוף מחלוקת, כלומר בין במצב השני ובין במצב השלישי מחלוקת. אבל הזמן הראשון, שעת כניסתה לחופה, על זה בכלל לא דיברתי. אני מסכים רבי יהושע בן לוי, שדברי הכל מוחלת. עד כאן. אם אני רוצה לסכם רגע, יוצא לי, מה המחלוקת בין רב דימי לבין רבין? המחלוקת היא בשני מקרים. לפי רב דימי, בסוף, בזמן השלישי, דהיינו לאחר ביאה, דברי הכל אינה מוחלת. ואילו לדברי רבין, בזמן הראשון, דהיינו בתחילה, בשעת כניסתה לחופה, לדברי הכל מוחלת. בין לרב דימי, ובין לרבין, בשני מקרים יש מחלוקת. במקרה אחד אין מחלוקת. רב דימי אמר שבסוף אין מחלוקת, לדברי הכל אינה מוחלת. נחלקו רק מרגע ראשון ושני. רבין אמר להפך. במקרה הראשון, שען קצת לחופה, שם דברי הכל מוחלת. מתי מחלוקת אך ורק מקרה שני ושלישי? בזה נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה. אומר על כך רב פפא. אמר רב פפא, אילב דאמר רבי אבהו, לידי מפר שאלי מיני דה רבי יוחנן דענה ורבי יושע בן לוי לפלגינה נהדה דה, הווה אמינה רבי יוחנן ורבי יושע בן לוי פליגה, רב דימי ורבין לפליגה. מי סוף דקאמה רבין סוף חופה, ומי תחילה דקאמה רב דימי תחילת ביה. אומר על כך רב פפא, אם לא רבי אבהו אומר, אני שמעתי מרבי יוחנן שאני ורבי יהושע בן לוי לא חולקים, הייתי רוצה לומר אחרת. הייתי אומר שאכן רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן חולקים. מי אלה שלא חולקים? התלמידים שהביאו את השמועה מהם. רב דימי ורבי יוחנן, הם לא חולקים. רב דימי ורבין, הם לא חולקים. למה? אומר, הייתי אומר כך. רב דימי ורבין, שניהם אומרים בשם רבי יהושע בן לוי שיש מקרה מסוים שאין מחלוקת. רבי יוחנן אמר בן בזו, בן בזו מחלוקת. אבל רבי יהושע בן לוי אמר שיש מקרה שהתנאים מודים זה לזה. אז אני אסביר מה המקרה אומר רב פפא. לפי גם רב דימי וגם רבין מודים שמחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה זה אך ורק המקרה השני בלבד. נכנסה לחופה, קודם ביה. זה הכל. זה המקרה היחידי שהתנאים חלוקים ביניהם. אלא מה? רבין קרא לזה סוף חופה. אמר שבזה יש מחלוקת. ואילו רב דימי קרא לזה תחילת חופה. אבל בעצם שניהם מתכוונים על הזמן השני בלבד. אבל בתחילת חופה, בתחילה ממש עד כניסת לחופה הזמן הראשון, בין לרב דימי ובין לרבין מוחלת, ככה יאמר לך רבי יהושע בן לוי אליבדי רבי יוסי. ומה הדין במצב השלישי, לאחר חופה, לאחר ביאה? בזה גם רב דימי וגם רבין יאמרו אליבדי רבי יהושע בן לוי, שדברי הכל אינה מוחלת, אינה מוחלת. אז מתי נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה? בזמן השני בלבד, נכנסה לחופה וקודם ביאה, ככה הייתי אומר. אז רבי יהושע בן לוי אומר שרק מקרה אחד התנאים חולקים. מהו המקרה? שזה לאחר כניסה לחופה, קודם ביאה, הזמן השני. וכמובן רבי יוחנן לפי זה חייבים משהו חולק עליו, כי רבי יוחנן אומר בין בזו ובין בזו מחלוקת, כלומר שיש שני מקרים מחלוקת, אז הוא חולק עוד מקרה אחד נוסף. ככה הייתי אני מפרש. שואלת על כך הגמרא, מהי כמה שמעלן? הרי הוא מודה שאם לא דבריו של רבי אבהו, אז הוא היה אומר, מפרש ככה. אבל למעשה הוא לא יכול לומר את זה. כי למעשה רבי אבהו אמר שרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי לא נחלקו. אם לא נחלקו, על כוכך לומר שהתנאים חולקים בשני מקרים. אם התנאים חולקים בשני מקרים, אז על כוכך שרב דימי ורבין חולקים. אז אם כן, שמה הרווחת? מה אתה באת לומר לי? אם לא, אז הייתי אומר, מה לפקמין? על המעשה אי אפשר לומר כזה דבר. אומרת הגמרא, הקה משמעלן, דפליגי תרי מוראי התעמד נפשי הוא, ולפליגי תרי מוראי הליבד אחד אמורה. רב פפא בא ללמד לך כלל לא למקרה הזה, ללמד לך כלל למקרים אחרים בעולם. אם קורה לך כזה מצב, שיש לנו שתי אפשרויות, או לומר ששני מוראים הראשונים שדיברו הם חלוקים, או לומר שתלמידיהם שהביאו את השמועה משמם הם חולקים. תמיד עדיף לומר שהמוראים הראשונים הם חולקים, כמו מקרה שלנו, למשל רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. למה? כי אם אתה אומר שרב דימי ורבין חולקים, מה אמר רבי יהושע בן לוי, מה אמר רבי יוחנן, יוצא בעצם שאחד אמר דברים לא נכונים בשם רבו. הוא אומר דברים שהוא לא שמע. זה דבר שקשה לומר אותו. אבל לעומת זה, רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, זה קל לומר. רבי יהושע בן לוי מבין שרבי יוסי ורבי יהודה נחלקו אך ורק במצב אחד. במקרה השני, נכנסה לחופה ועדיין קודם ביאה. ואילו רבי יוחנן מבין בסברתו שרבי יוסי ורבי יהודה נחלקו גם בעוד מקרה נוסף. יכול להיות שמורה מבין בדעתו אחרת מחברו. זה לא קשה לומר כזה דבר. אבל לומר ששני תלמידים שהביאו שמועה, זה אומר רבי יהושע בן לוי אמר כך, זה אומר רבי יהושע בן לוי אמר כך, זה דבר שקשה להגיד אותו, אלא אם כן יש אילוץ, כמו כאן, שמוכרחים אנחנו לומר כדבר הזה. מתניתין. נותני לבתולה 12 חודש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה. שם שנותנים לאישה, כך נותנים לאיש לפרנס את עצמו. ולאלמנה 30 יום. בזמנם היו עושים קידושין וחופה, לא באותו זמן. היו עושים קידושין, ולאחר כמה שנים היו עושים את החופה. אומר לנו התנה, אדם שקידש אישה, ויום אחד הוא החליט שהוא רוצה כבר לכנוס אותה לחופה, הוא צריך להודיע לה על כך. ומאותו היום שהוא הודיע לה, 12 חודשים בדיוק לאחר מכן צריכה להתבצע החופה. למה? כי במשך 12 חודשים האלו היא מתחילה להכין לעצמה תכשיטים, מלבושים, שחודשים בשמן המור, שחודשים בבשמים, מארגנת את עצמה. לכן, שתבעה הבאה לקח לפרנס עצמה, לוקח לה כל הזמן הזה כולה. הוא חושב שנותנים לאישה, כך נותנים לאיש פרנס עצמה. כלומר, אפילו אם האישה הזו אומרת, אני מוכנה, יש לי הכל מוכן, אני רוצה הרגע הזה. לא, גם האיש יש לו צורך לקחת זמן מסוים כדי לארגן את עצמו לחתונה. יש בזה דעות במפרשים, בראשונים, כמה זמן צריך לבעל, האם גם כ-12 חודשים, או שהבעלו, זה זמן פחות, 30 יום. יש בזה דעות בראשונים. ולאלמנה, 30 יום. אדם שקידש אישה שהיא אלמנה, לא צריך לתת לה 12 חודשים, מספיק 30 יום. למה? כי בוודאי כבר הכינה תכשיטים או בגדים קודם לכן, בשעה שנישאה לבעל הראשון. הגיע הזמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. אם עברו 12 חודשים יום שדרש ממנה להתארגן, להתכונן לחתונה, ולא נישאו, האלמנה ובתולה אלו לא נישאו לבעלים שלהם, או האלמנה 30 יום, לא נישאו לבעלים שלהם. למה? הבעל מעכב. עוד לא הספקתי להתכונן, אני מחכה עד שיבואו משפחה שלי מחוץ לארץ. כל מיני סיבות שהבעלים האלה מעכבים אותם. אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. הבעל חייב לזום את אשתו. גם זאתי, כיוון שכבר היית צריך לכנוס אותה ולהיות אשתך, עליך לזום פרנס אותה. עוד דבר אומר התנה, אוכלות בתרומה. מאותה שעה, אם הבעל הזה שקידש אותה הוא כהן, יכולות הנשים האלו להתחיל לאכול בתרומה. רבי טרפון אומר, נותנים לה הכל תרומה. בעקיבא אומר, מחצה חולין ומחצה תרומה. יש זמנים שהאישה טמאה, וממילא היא לא יכולה לאכול בתרומה. אז לכן, מה הבעל שאומר, טוב, אני אביא לך. מה הוא מביא לה? אז הוא ייתן לה תרומה? רבי טרפון אומר, כן, נותן לה כל תרומה. אני כהן, תהיה לך כל תרומה, אבל הרי לך הורה, יש זמנים שהיא טמאה, לא יכולה לאכול תרומה. אומר, הנה חינמי, תחליפי את זה. תקחי את התרומה, תמכרי את זה בשוק, תקבלי מזה כסף, בכסף תקני לעצמך חולין, אבל אני יכול להביא לך הכל תרומה. רבי עקיבא אומר, לא ככה, אלא מחצה חולין ומחצה תרומה, כדי שבזמן שהיא טמאה תוכל לאכול חולין, היא לא צריכה להתעסק במחירת התרומה וקנייה בחזרה של חולין. דין הבא, היבם אינו מאכיל בתרומה. אם בעלה כהן, והבעל הכהן הזה מת, אין לה מנו ילדים, צריכה להתייבם. באותה שעה היא לא יכולה כבר לאכול תרומה. למה? על פי שמדין תורה, בשעה שהתקדשה לראשון, היא רשאית לאכול בתרומה. כתוב בתורה, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו, הוא יאכל בו, הוא רשאי לאכול בתרומה. אבל זה דווקא כאשר בעלה יחי, שהייתה קניינו. אבל בשעה שמת, עכשיו היא נפלה לפני יבם, היא עדיין לא אשתו, היא רק זקוקה לאיבום. ממילא היא לא רשאית לאכול בתרומה. אפילו כאשר עברו כמה וכמה חודשים מהזמן שהיבם תובע ממנה בשביל להתייבם, או שהיא רוצה להתייבם. אף כן, היבם אינו מאכיל בתרומה. עשתה שישה חודשים בפני הבעל, שישה חודשים בפני היבם. אם היא הייתה שישה חודשים, הרי הבעל תבע אותה להתארגן לקראת חתונה. ושישה חודשים היא הייתה, הבעלה עדיין היה חי. ולאחרי שישה חודשים לא הספיק לכנוס אותה ומת. אבל היא המשיכה לשהות שישה חודשים בפני היבם, לא יכולה לאכול בתרומה. ואפילו כולן בפני הבעל. 12 חודשים פחות יום אחד. ואותו השלימה בפני היבם. או אפילו כולן 12 חודשים שהיא הייתה בפני היבם. חסר יום אחד שאותו הייתה בפני הבעל. הרי יום אחד הבעל טבע אותה. הרי יום אחד שבע אותה ומת. מה הדין? אינה אוכל בתרומה עד שתתייבם. מוסיף ראשי, יש עוד מקרה לכאורה. אם הבעל לא טבע אותה בכלל. ונפלה בעקו פנים לפני היבם לאיבום. והיבם טבע אותה לאיבום. והיא עכשיו ממתינה 12 חודשים בפני היבם. 12 חודשים מלאים, לא חסר יום אחד. מה הדין? גם כן היא לא יכולה לאכול בתרומה, כיוון שהיא לא נקראת קניין כספו של היבם. אז אם כן, למה תנא לא אמר את זה? למה תנא מזכיר אך ורק מקרים כאלו שהייתה חלק פני היבם, חלק פני הבעל? אומר רש"י, מפני שהתנא בא לשלול, אם היא הייתה 12 חודשים בפני הבעל, ממילא היה לה יום אחד שהכל פנים הייתה כבר רשאית לאכול בתרומה. נכון שהעש מת, היא כבר אסורה לאכול בתרומה. כי כבר קניין של הבעל פקע. והיא כבר עכשיו נעשית ישראלית לכל דבר, עד שתתייבם. הקטנה מתכוון לומר שאם זה לא היה ככה, אלא חלק היה בפני הבעל, חלק בפני היוון, באופן שכזה אפילו יום אחד לאכול בתרומה עדיין איננה יכולה. אבל, כל פנים, אם עברו 12 חודשים בפני הבעל והבעל עדיין חי, אז מלה רשאית לאכול בתרומה. למה? כי הגיע הזמן ולא ניסו, למדנו עכשיו שאוכלות משלו ואוכלות בתרומה. אומר התנה, זו משנה ראשונה, ככה פעם בעבר פסקו התנאים הקדושים. אבל בדין של אחריהן אמרו, אין האישה אוכל בתרומה, עד שתיכנס לחופה. אחרי אמרו, לא, לא יכולה לאכול בתרומה כלל, אפילו שעברו 12 חודש, אלא עד שתיכנס לחופה. היא ניזונת משלו, אבל בחולין, ולא בתרומה. גמרא, מנה נמילה, מה הסמכת שמצאו לכך חזל בפסוקים, שאכן נותנים לבתולה 12 חודש כדי שתכין את תכשיטיה. אמר חסדד, אמר קרא, כאשר אליעזר עבד אברהם הלך להביא את רבקה ליצחק אבינו עליו השלום, אז אמרו לו, ויומר אחיה ואימה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור. מה ימים? אלי מה, תרי יומים, הכוונה יומיים, יומיים ממש. אם כך משתעי ניש אחי, אמרו לה תרי יומי, אמר לה הולה, אמרו לה 10 יומי. איך אדם מבקש? מבקש דבר קטן, אחר מבקש דבר יותר גדול. תשב הנערה איתנו ימים, או עשור. אם אתה לא מסכים ימים, אז עשור, 10 ימים. הפוך, תמיד אדם מבקש. אתה יכול להביא לי 4 או 3, כלומר מבקש דבר גדול. אתה לא יכול, תן פחות, תן 3, ככה הדרך מבקש. אז איך זה פה אצלנו ימים או עשור? איך זה יכול להיות? אלא, מה ימים? שנה. דכתיב, ימים תהיה גאולתו, אלא כוחך. כשאמרו לו תשב הנערה איתנו ימים, הכוונה היא 12 חודש. שנה זה נקרא ימים. כמו שמצאנו לגבי אדם שמוכר בית בתוך עיר שמוקפת חומה, כתוב בתורה שהוא יכול לגאול את השדה הזו במשך אותה שנה. ימים תהיה גאולתו. אבל אם לאחר מכן הוא כבר לא יכול לגאול. אז רואים ששנה מכונה בשם ימים. הסברנו פעם למה נקרא ימים, כי למשל זין לחודש. עד שנה הבאה בזין לחודש, אז זה מזין תשרי עד זין תשרי, זין זין, שני ימים, ימים זהים, זין בתשרי עד זין בתשרי, שני ימים שהם נראים אותו דבר. אז זה נקרא שנה, אז ככה אמרו לו, תשב הנערה איתנו ימים, שנה שלמה, ואם אתה לא מסכים אתה ממהר, או עשור, תשב לפחות 10 חודשים. מכאן הסמך של חז"ל, שנותנים לבתולה 12 חודש כדי לסדר תכשיטים שלה. אומרת הגמרא, מי אמר שימים הכוונה היא 12 חודש? ואם החודש, גם חודש נקרא ימים, דכתיב עד חודש ימים. אז אולי מה כשאמרו לו שבע נערה איתנו ימים או עשור, הכוונה היא ימים, הכוונה היא חודש, או עשור, 10 ימים. אומרת הגמרא, לא, דנין ימים סתם מימים סתם, ואין דנים ימים סתם מימים שנאמר בהן חודש. אנחנו שואלים, כשכתוב ימים, לא כתוב חודש ימים. כאן כתוב שנערה איתנו ימים. גם שם כתוב לגבי בית בתי ארוח חומה, כתוב ימים תהיה גאולתו. אתה מדבר על משהו אחר שכתוב עד חודש ימים. חודש ימים נכון, שכתוב ימים וכתוב לא מילת חודש, הכוונה היא חודש אחד ולא שנה. אמר רבי זירא, תנא, למדנו בברייתא, קטנה בין היא ובין אביה יכולים לעקל. בשלמה איהי מצרים יעקבה, אלא אביה אי הניחה לה, אביה מי נפקה לה מנה, סבר, השתלה ידעה, למחר ממרדה ונפקה, ואתיה ונפלה עילבי. אומרת הגמרא, כתוב ברייתא, מה שאמרנו שמאז שהבעל תובע, אז היא צריכה להתארגן תוך 12 חודש, דווקא בגדולה, אבל אם היא קטנה, אז אפילו שאומר אני רוצה עוד שנה, לכנוס אותך לחופה, יכולה לעכב ולומר לו, אני לא רוצה, אני עדיין קטנה. נכון, אני מקודשת לך, אבל תמתין עד שיגדל. גם היא וגם אבא שלה יכולים לעכב. שואת הגמרא, משלמה היא מובן. כי היא עכשיו אומרת, אני קטנה עדיין, רוצה עדיין להיות ימי הילדות שלי. אם אני אכנס פתאום עולה של הבית, ואני צריך לתרוח בשבילו כל היום, לבשר ולחבס, לא, קשה עליי, לא מוכנה עדיין. עדיין קטנה בשביל כל התורח הזה. אז מובן למה. אבל אם היא רוצה, אז למה אביה יכול לעכב, ואיזה זכות? עונה הגמרא מפני שאביה אומר, היא עכשיו ילדה קטנה, היא לא מבינה כמה זה תורח של הבית. ולאחר מכן שתראה שהיא לא יכולה לעמוד בנטל, מה תעשה? היא תלך ותמרוד בבעלה, ואז תצא ככה בלי כלום, ואני אצטרך לחזור עוד פעם שלהשיא אותה כשתגדל, אצטרך עוד פעם להכין התכשיטים מחדש, לכן אני לא רוצה, לכן זכות לאביה לעכב. אמר רבי אבא בר לוי, אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה, אבל פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה, פשיטה. מה עוד אתם עלי חושדים המעילה פחדה מהשתה וחלשה? כמה שמעלן. אומר רבי אבא בר לוי, מה שאמרנו, שאין פוסקין על הקטנה, הכוונה היא לא פוסקין הקטנה, שלומר לה 12, בעוד 12 חודש, שאת עדיין קטנה, תנשאי. את זה אי אפשר לפסוק, למה? מפני שאין לה כוח, היא רוצה עדיין שתגדל ויהיה לה כוח שתוכל לשאת בנטל הבית. זה אמרנו שאי אפשר לאלץ אותה בעוד הקטנה להתחתן. אבל אם היא קטנה, ואנחנו אומרים לה בעוד 12 חודש כבר תהיה גדולה, אנחנו רוצים מעכשיו שהיא קטנה לפסוק לזמן שהיא תהיה גדולה. בזה זה אפשרי, כי אז היא כבר גדולה. שואלת הגמרא פשיטה, ודאי. למה, מה הסקה לתך שלו? עונה הגמרא, הייתי חושב שאסור לדבר עם קטנה בכלל העניין של לפסוק עליה זמן. למה? כי כיוון שקטנה עכשיו היא לא יכולה להינשא, מלגע אם אתה מכניס לה בראש שעוד מעט, עוד שנה, את תהיה כבר גדולה ואת תתחתני, זה כבר מחליש אותה. והיא יכולה לחלות מחמת הדבר הזה. ולכן לא לדבר איתה על זה בכלל עד שתגדל, ואז נגיד לה שאת עוד 12 חודש תנסי. כמה שמעלן? לא. אפשר לומר לה מעכשיו, תגדלי, תנסי. אמר רב הונה, בגרה יום אחד ונתקדשה, נותנים לה 30 יום כאלמנה. אם לאחר שכבר נעשית בוגרת, היא הייתה בת 12 וחצי, אפילו יום אחד אחרי זה, ואדם קידש אותה רק אז, לא קידש אותה כשהייתה קטנה, כשהיא גדלה, אחד נתן לה קידושין. לא צריך לתת לה 12 חודש. אחרי זה הוא אומר לה, אני רוצה שעוד מעט כבר נעשה חופה. אומרת, לא, תן לי 12 חודש. אומר, לא ולא. למה? מפני שוודאי שאותה אחת, אם היא ראתה שעדיין עוד לא התחתנה, אף אחד לא קידש אותה, ודאי שהיא שמה לב לעצמה שהיא צריכה להתארגן, שאם יבוא איזה חתן תכף תהיה מזומנת ומוכנה לצאת מבית אביה. זה מלחיץ, שאיך עד גיל כזה עדיין עוד לא נתקדשה, אולי בסוף שלא תשבת אל בן ראשה חלילה. לכן ודאי הכינה את כל הנדוניה שלה. לכן הוא אומר, בגרה יום אחד ואז רק נתקדשה, נותנים 30 יום, כי ודאי יש לה כל הנדוניה שלה מוכנה. מטיבי, בגרה הרי היא כתבועה, כתוב שהיא בגרה, עכשיו כאילו תבעו אותה. אף על פי שהבעל לא ביקש מנה, הוא לא יכול להגיד, לא יכול להגיד, לא, עדיין לא אמרת לי, לא, אם היא בגרה, אף על פי שלא אמר לה, כאילו תבע אותה. הוא אומר לה, יודעת שכבר צריכה להיות מוכנה. מה היא לב, כי תבועה היא בתולה, שמשמע מכאן שגם בתולה, אם היא תבועה, אז מלה, מה הדין שלה? שזה 12 חודש. אז רואים מכאן שאפילו בגרה גחה אותו הדין? לא, כי תבועה היא אלמנה לדוחה, הגמרא לא. הכוונה היא כמו אלמנה שרק 30 יום. תשמה, המארסת הבתולה בין שתבעה הבעל והיא מעכבת, ובין שתבעה היא והבעל מעכב, נותנים לה 12 חודש משעת התביעה. מאז שאחד מהם רוצה להינשא, אז אומרים, חייבים את השני, תוך 12 חודש, צריך לכנוס. אבל לא משעת אירוסין. ובגרה, הרי היא כתבועה. מפרש התנא כיצד, בגרה יום אחד והיא התקדשה, זה בדיוק המקרה של רב הונה. נותנים לה 12 חודש, ולארוסה 30 יום. טיוטה דרב הונה, טיוטה מפורש, כתוב כאן שהיא מתקדשה, לאחר שבוגרת 12 חודש, מת הגמרא קושיה. שואלת הגמרא, מה היא בלארוסה 30 יום? אז אם ככה, אמרת לי 12 חודש, לאותה בוגרת, אז באיזה מקרה הבראיתה סיימה ואמרה שלארוסה 30 יום? אמר פהריכה, אמר, בוגרת שעברה 12 חודש בבגרות, ונתקדשה, נותנים לה 30 יום כאלמנה. אם אחת שהיא לא בגיל 12 וחצי, אלא היא כבר בגיל 13 וחצי, אחרי הבגרות התעכבה עוד 12 חודשים, אבל עדיין לא התקדשה לאף אחד. אחר פיכן, באותה שעה אם היא מתקדשת, מספיק לה 30 יום, כי בוודאי שבזמן הזה כבר ישבה לאסוף תחשים עוד 30 יום, ותכף היא צריכה להיכנס לחופה. הגיע הזמן ולא ניסו, אמר עולה, דבר תורה ארוסה אפילו קודם שבעל טבע אותה. ארוסה בשעה שהתקדשה, אם ארוסה בת ישראל אוכל בתרומה, שנאמר, וכהן תקנה נפש קניין כספו. זה לא משנה מה הוא קונה, בין אם הוא קונה עבד, בין אם הוא קונה אישה. העיקר זה קניין כספו, כתוב בפסוק, הוא יאכל בו. והאינמי קניין כספו הוא. אם כן, מה טעם אמרו שארוסה אינה אוכלת? שמם זה גולה כוס בבית אביה, ותשקה לאחיה ולאחותה. הרי כשהיא ארוסה היא עדיין בבית אביה. אז יביאו לה יין של תרומה, היא טועמת, יין טעים מאוד. אז היא מביאה לאח שלה, בוא תראה זה יין טעים, והיא לאחותה, והיא טועה. זה יין של תרומה, הם אחים שלך, הם ישראלים. לכן אמרו חכמים שלא תאכל בתרומה כשהיא ארוסה. שאת הגמר היא הכי, גם הגיע הזמן, לאחר 12 חודש, ולא נישאו, נמי גם כן היא לא תאכל בתרומה, ולמה המשנה אמרה שאוכלות בתרומה אחר 12 חודש? עונה הגמרא, התם דוחתה מייחד לה, שבדל. שמה כשהיא הייתה ארוסה, הבעל לא נותן לה מזונות. אז גם אם במקרה הביאו זיין שתרומה לבית, היא שותה, יש חשש שתמיד תשקה את הרחים שלה בטעות. אבל אחרי 12 חודש, הוא נותן לה מקום נפרד לכל המזונות שלה, מביא לה אוכל, אז בוודאי יש לה מקום נפרד מפני שהוא לא רוצה שיבואו האחים שלה ויאכלו מהאוכל, להגיד לה, היא תגיד אחר כך, אין לי אוכל מספיק. לכן מייחדים למקום, כיוון שמייחדים למקום, אז לכן אין חשש. בוודאי שלא תשקה לאחיה ולאחותה, כי יודעת שזה דברים מיוחדים ומיועדים בשבילי בלבד. שואלת הגמרא, אם כי דבריך, שיש חשש שאדם שנמצא, יש לו אוכל, ישקה לאחרים, למעט הלקית כהן לישראל. אם יש איזה פועל שהוא לקית, כלומר מלקט את בשדה, והוא כהן, הוא עובד בשדה של ישראל, אם ככה לא יאכל בתרומה שמה, שמי יאכל ויביא בטעות לבעל הבית שלו? דיל מעטו למיכל בהדה? נהג הגמרא, מה פתאום? השתא מדיד הוא ספולה מדידי אחבה. להפך, פועל, בעל הבית מביא לו, לפועל לאכול. אז ודאי שאין חשש שמי בעל הבית יאכל משל הפועל. לכן בזה אין חשש. רב שמואל ברב יהודה אמר משום סימפון, אומר טעם אחר, מה הסיבה שהרוסה אסרו לחזה לאכול בתרומה? בגלל שיש חשש שמי ימצא שיש בה איזה מום, ונמצא שזה בכלל לא קידושין והכל מקח טעות, ואם זה מקח טעות ימצא שהיא זרה ואכלה בתרומה. לכן אמרו חכמים שהרוסה לא תאכל בתרומה. שאת הגמרא, אם ככה נרסה לחופה ולא נבעלה, גם כן יש לחשוש שמי יתברר לאחר מכן שיש בה איזה מום. עונה הגמרא, אתה מבדק בדיכלה והדר מעיין, שמה לא. ודאי אדם לא יכנוס אשתו לחופה עד שקודם כל מהלך התקופה בין האירוסין לנישואין הוא שולח את קרובותיו שיבדקו אותה שאין בה שום מום. שאת הגמרא, אלא מעתה עבד כהן של כחור מישראל לאכול בתרומה. אדם קנה, כהן שקנה עבד מישראל, לא איך מותר לאכול בתרומה? אולי נחשוש לאיזה סימפון, לא יאכל בתרומה משום סימפון. עונה הגמרא, סימפון בעבדים ליקה, אין איזה חשש של איזה מום. למה? דידי אברי, אם זה מום חיצוני, יד, רגל וכיוצא בזה, שוודאי הוא לא ראוי להיות עבד טוב, רק החזיר, ודאי אדם רואה לפני זה עבד מה הוא קונה, נכה, ידיים, רגליים, רואה מה יש לו. ואי דגבה, למלאכה כבעילה, שבסדר, לא אכפת לי. ואם תאמר שיש לו זימום פנימי, איזה צלקת בפנים וכדומה, לא אכפת לו, הוא צריך אותו למלאכה, לא אכפת לו אם יש לו איזה מום או לא. מה תגיד לי, אולי יש סימפון בעבד, שמי נמצא גנב וקבס יוטוס? הגיעו. אולי ימצא אותו שזה עבד, גנב. לא, הלכה אומרת, שאם אדם קנה עבד, ברר שהוא גנב וכיוצא בזה, קבס יוטוס, זה גונב נפשות, הוא לא יכול להגיד מקח טעות, כי ידוע שכל העבדים כאלה. מה יקה לסתים מזוין או מוכתר למלכות? הנו קלית להו. מה תגיד לי? שאולי ימצא עבד כזה שהוא ממש, שזה לא כל העבדים, זה עבד מיוחד, לסתים מזוין, שהוא עם נשק גונב. ודאי שבעל הבית לא מסכים אחד כזה. אלה יש בכך כל. שני פירושים הקשת הגמר. ראשי מפרש, ודאי יש כל ואים, הוא ודאי ידע את זה. אף פיכן הוא הסכים לקנות כזה עבד. את עושה מפרשים אחרת, אומרים, אחד כזה, כיוון שיש לו קול, ודאי שהוא יכול להחזיר אותו, ודאי שיכול לרשאי להחזיר אותו לבעלים שלו. כל פנים, את הגמרא בעבד אין לחשוש לסימפון. שאת הגמרא מיכדי, בין למור ובין למור, לאח, מהי ביניי? הוא יקבל ביניי, הוא קיבל, מסר והלך. אומרת הגמרא לכאורה, בין לדברי עולה שהסיבה לאסור, בגלל שמת השכה לאחיה. ובין לרב שמואל בר רבי יהודה, שחשש הוא בגלל סימפון, בין כך ובין כך היא לא יכולה לחוב תרומה. אז מה טעם מחלוקתה? מה ההבדל במה נפקותה במחלוקת ביניהם? עונה הגמרא, נפקא מינה היא לגבי מקרה שהוא קיבל. דהיינו, אם אותו חתן אמר, הוא מקדש את האישה הזו אפילו אם מצא שיש לה סימפון, לא אכפת לו. הדעת הדעכי. לפי דעת רב שמואל ברב יהודה, היא יכולה לחוב תרומה אפילו שהיא הרוסה. ואילו לפי דעת עולה לא יכולה, למה שמתשכה לאחיה. וכן, מסר והלך. דהיינו, אם הבעל, אבי הקלה, מסר אותה לשלוחי הבעל. או שאפילו אם הוא הלך יחד עם שלוחי הבעל. באותה שעה, האם היא כבר יכולה לאכול בתרומה או לא? לפי מי שאומר שמתשכה לאחיה ולמה, הנה חינמי. בדבר הזה כבר אין חשש, כי כבר יצאה מרשותו, נכנסה לרשות הבעל. אבל אם אתה אומר, בגלל משום סימפון, אז מלא עדיין, כיוון שלא נכנסה לחופה, עדיין לא בדק אותה. ומלא יש לחשוש שמי יימצא בסימפון, ולכן אסור לה עדיין לאכול בתרומה. מהי ביני הוא? איכא ביני הוא קיבל, מסר והלך. שואלת הגמרא, מה נפקא מינה בין הטעמים של עולה, שאמר מטעם שמת השכה לאחיה ולאחותה, לבין הטעם של רב שמואל ברב יהודה שאמר משום סימפון? עונה הגמרא, נפקא מינה בשלושה מקרים. דבר ראשון, אם אותו חתן קיבל עצמו, אמר הוא מקדש אותה, ואפילו אם מצא סימפון הוא לא חוזר בו, אין חשש שמקח טעות. לפי דעת רב שמואל ברב יהודה יכולה לאכול בתרומה, כיוון שאין חשש לסימפון. ולפי דעת עולה שמת השכה לאחיה ולאמה, עדיין אסור לה לאכול בתרומה שמת השכה לאחיה ולאחותה. ואם הוא מסר, האב לקח את ביתו הקלה, מסר אותה לשלוחי הבעל, או שלא מסר את שלוחי הבעל, אלא שלוחי האב לקחו אותה לשלוחי הבעל. אז מה, אפילו הלכו והלכו איתה, אבל אביה, אמה, אחיה, אחיותיה לא נמצאים. ממילא, לפי הטעם שמתשכה, אז מילא בשני האופנים האלה מותר, יכולה לאכול בתרומה. אבל לפי הטעם, בגלל שמי מצא סימפון, כיוון שעדיין עוד לא הגיע לשם ועדיין לא בדקו את הקרוביו, אז לא יכול בתרומה שמי ימצא בסימפון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.